טוב, אנחנו נתחיל בפרק ד' בספר שופטים. אני אקרא יחד איתכם את הפסוקים הראשונים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת. ואם קרם אדוני ביד יבין מלך קנן אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. זוהי נקודת המוצא, רקע. ישראל מוסיפים לעשות הרע בעיני השם. אהוד, כן, השופט הקודם, מת. ואם קרם השם ביד יבין, תודה. מלך קנן. ויצעקו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. תמונת רקע, וממנה המקרא עובר ומתאר את דבורה. דבורה יושבת תחת התומר, היא שופטה את ישראל, כן, קודם לכן היא נביאה, עולים אליה למשפט, ונרקם פה משהו, כן, בינה לבין ברק, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, תבור בעצם קוראת לו לקחת עמו 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, ורוקמת פה איזה תוכנית קרב, אומר לה אם תלכי מי והלכתי, אם לא תלכי מי לא אלך, והיא עונה לו, כן, אני אלך, אבל אפס, כי לא תהיה תפארתך לדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. אתה קום דבורה ותלך עם ברק קדשה, וכאן נכנס פה תיאור קרב מעניין שאנחנו נעסוק בו, ננסה להבין איך זה התחולל, כאשר ברק מצד אחד והיא מצד אחר, ולבסוף התשועה הייתה ביד יעל. טוב, יעל פוגעת בסיסרא, לא שהיא עשתה את כל המלחמה, אבל יש פה איזה ככה מכה בפטיש, איזשהו גמר מלאכה שנעשה על ידה, וכן, פחות או יותר כאן מסתיים האירוע, כאשר מחריטים את יבין מלך קנן, ואם תרצו, בסוף השירה, הפרק הבא, ותשקוט הארץ 40 שנה. מה שעשיתי בדף שחילקתי לכם, עשיתי פה דבר שכבר היינו בו פעם אחת, ואנחנו נוכחים בו פעם נוספת, והוא לנסות להבין את התהליך שעובר על העם מתחילת ספר שופטים, בציר הזמן, מה בדיוק קורה ואיך הדבר הזה מתחולל. ומה שאני רוצה זה יחד איתכם, יש לכם את הדף, לראות מה קורה פה כאשר יש פה איזשהו שלד דומה, עושים את הרע בעיני השם, עובדים עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא מוכר אותם או הם נופלים ביד איזה מישהו, כל פעם מתחלף. כן, עוברים עליהם דברים קשים. ואז ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקם השם מושיע לבני ישראל, ויושיעם, ורוח השם שופטת, ובסוף שקטה ארץ כך וכך שנים. השלד הזה קיים בשלושת השופטים. יחד עם זה יש הבדלים רבים. אנחנו נראה שהניסוחים זה לא אותם ניסוחים, המבנה זה לא אותו מבנה, והמילים הם לא אותם מילים, והפערים האלה בעצם עושים את כל הסיפור. אגב, זה לא רק פה, זה בכל מקום. אתם רואים הרבה דברים נראים דומים, ברגע שמעמידים אותם אחד מול השני, מגלים עולם ומלואו, ממש עולמות שלמים, ואתה רואה מה שנראה במבט רחוק, הוא לא נראה במבט קרוב או להפך, אבל הדברים הולכים למקומות אחרים. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אז בואו נראה. נקודת המוצא, אמרנו בפרק א', ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. כבר הערנו על כך, כן, ויעשו את הרע בעיני השם, יש פה איזה עשייה בכירית, הולכים ועושים. וישכחו את השם אלוהם, שכחה, שימו לב, לא בגלל, כאילו איזושהי שכחה שקשורה למשהו שהוא לא ולא מבפנים. ורק אחרי זה ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. זה לא שהלכו לבעלים וכיוון שהלכו לבעלים עזבו את השם, אלא יש איזה שכחת השם עניינית, כאילו לא, זה לא נוכח ולא קיים, וממילא התוצאה תהיה גם שעובדים את הבעלים ואת האשרות. כן, משהו מעין, כאילו, קצת אפשר לדמות את זה בין איש לאישה, יש מצב של נתנה עינה באחר. יש מצב לא נתנה עינה באחר, אלא פשוט המציאות לא טובה, ועינה באחר זה בא כשלב שני ולא כשלב ראשון. פה זה כך נראה, זאת אומרת, השכחו. טוב, פה אמרתי, בדימוי בין איש לאישה, אז קצת עם ישראל והקדוש ברוך הוא בהיבט הזה, והשכחו ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. זוהי נקודת מוצא. ואי חרף השם בישראל על העזיבה הזאת, על הבגידה או איך שנכנה אותה. ואי מקרם ביד קושן רישתיים מלך הרב נערי. זו נקודת המוצא. שימו לב, בשלב הבא, עברו 40 שנה, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. ויוסיפו, אין כאן התחלה. אין התחדשות בריחוק, אלא ממשיכים את מה שהיה כבר. לא השתנה המצב. המשך של אותה מגמה, הייתי קורא לזה איזה אנרציה או איזושהי, לא דרדור, זה הדבר הבא. ושימו לב, אין כאן חרון אף השם. למה אין חרון אף השם? אין על מי לחוס. מה זה? זה דור הבא. זה לא, מי שהתרחק, נאמר, מה עשית? מי שכבר נולד למצב שבו מציאות רחוקה, לא שואלים אותו מה עשית. מה עשיתי? אני, זה המציאות, אין משהו אחר. וממילא, אין חרונה. כן, ושימו לב גם אצלנו, בדבורה וברק, בתיאור שלנו, ויסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואין אין כעס. המשך בעצם של אותה מגמה, כשעברו 40 שנה, עברו 80 נוספות, זה 120 שנה כבר אנחנו בתוך, לפחות יש גם עוד, אמרנו את שמגר בן ענת, השאלה איך להתייחס. אבל בכל אופן, 120 שנה כבר אנחנו בתוך תקופת ספר שופטים, ואין כבר כעס פה. זה לא הנושא. לפחות לא על הדברים שהם הוספה. המשכנו, אז אין על מי לחוס. זה דבר ראשון. עכשיו, שימו לב, ואי חרף השם בישראל, וימכרם ביד קושן רישתיים. המכירה היא בעצם עיבוד עצמאות ברמה המדינית. כן, מוכרים אותם לזרים, ומי זה הזרים? איזה אויב רחוק, משהו קשור לרשע העולמי הזה, קושן רישתיים, הניסוח רישתיים הוא מפחיד. כן, יש מישהו פה רישעה, בעצימות גבוהה, נכון? קשה לא לראות את זה כשמו.
רשע מגיע לפני זה בתנך?
מה?
רשע כתוב לפני זה בתנך?
האם הביטוי רשע, למה תקר רעך?
מה?
אצל משה, לדוגמה. מה? אל תשת, כן, כן, יש, יש. הרשע כבר היה לפני כן בעולם. בכל אופן, כן, יש עוד. בכל אופן, אז זה השלב הראשון. שימו לב, השלב השני, באהוד בן גרה, לא כתוב, שלום, לא כתוב שמוכרים אותם, אלא מטפלים בצד השני. זה מאוד מעניין, נכון? אפשר להחליש, כאילו אפשר למכור מישהו, וכאילו להחליש אותו, לאבד לו את הריבונות, ליצור איזה מציאות כזאת. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לחזק את השכן שלו, וכשהשכן שלו יותר חזק, אז הוא נהיה יותר חלש. אני שואל, מה פשר הדבר? אז על פניו, ויחזק השם את עגלון מלך מואב, הוא בעצם קשור לעובדה שמדובר פה על כוח שלא נמצא שם, כוח קרוב יותר. אז יש לנו גבול איתם. אין לנו גבול עם קושן רישתיים. יש לנו גבול עם מואב. בעבר הירדן בוודאי, וגם בירדן, גם בעבר הירדן המערבי.
הרב נהריים זה לא סורי?
מה?
הרב נהריים.
הרב נהריים. בין שני הנערות. אתה שואל, האם אין לנו גם... כך, בוודאי שאם אתה לוקח את מואב, שנמצאת בערי מואב פה, מעבר, קרוב אלינו, זה קרוב לליבה של ארץ ישראל. כשאתה הולך לארם נהריים, סוריה או משהו במרחב הסורי הצפוני, אתה נמצא במקום הרבה הרבה יותר רחוק מליבה של ארץ ישראל. נכון? יש פה משהו שהוא... מה?
זה באמת בכלל בעיראק, לא?
שזה עיראק.
כן.
בואו נראה באמת איפה... כן, האמת שאני חושב שכן, אבל בואו... יש... היום באתי עם... תהילה למלחמה פה, רציתי לראות כמה דברים, ויש לנו הזדמנות לראות מה הוא חושב, מה בא לה. כן. לא, אנחנו בפרק ג', אז רגע אחד, אם... בכל מקרה, התשובה היא ברורה, נכון? כאילו, ודאי מדובר על משהו הרבה יותר רחוק. כן. כושן רישתיים. בואו נסתכל. טוב, הוא מראה פה את לבנון. דמשק, מבוא חמת. טוב, אני לא רואה כרגע. זאת אומרת, המרחב שהוא הולך פה זה צפון לבנון ומזרחה. זה המרחב. אני כרגע לא מזהה בדיוק. טוב, אפשר עוד להסתכל, ולא חושב שכרגע כדאי, אבל בכל אופן, הדברים הם, כמו שתיארתי, הולכים מהמרחב הרחוק למרחב הקרוב, ויש פה איזה מצב שבו, כאילו, משהו בתוך המרחב הקרוב מתגבר, הקדוש ברוך הוא מחזק, ובעצם משהו במערכת היחסים נהיה קרוב יותר, נהיה, כן, בפנים, משהו שהוא מתחולל כאן, במקום הזה. אני רוצה להעיר משהו על התיאור הזה של וימכרם השם, וימכרם ביד, לא כתוב וימכרם השם, וימכרם ביד, ביד כושן רישתיים. כשרואים דבר כזה, מה הכוונה וימכרם? איזה מין התערבות של הקדוש ברוך הוא בניגוד לסדר הטבע? מה הכוונה? או, 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 ויחזק השם את עגלון מלך מואב. מה זה? כאילו, יום אחד פתאום נס קרה לעגלון, ופתאום נהיה חזק ועלה לגדולה באיזשהו אופן לא טבעי, לא... איזה מין התערבות, או איך אתם מבינים?
השם מתערב בטבע, גם שזה נראה כמו טבע. השם מתערב בתוך המקומות ה...
המחירה נראית הרבה יותר התערבות.
פשוט לא
התערב לטובתם,
כאילו,
עד עכשיו
הוא שומר עליהם, הוא
מוכר אותם,
לא.
לחזק
ולמכור, השם
פועל. אתה אומר, וימכרם במשמעות שהפסיק להגן עליהם. עצר לרגע את ה... יש איזה מין מסך, שוחח עליהם כל היום, או הקדוש ברוך הוא מגן ושוחח, ורגע אחד הסיר. אתה אומר, העשרה כמוה כמחירה. אבל למה לך ללכת לשם? כאילו, אתה בעצם אומר, הוא הסיר, הוא עשה איזה מעשה, אבל לא של מכירה. אז למה כתוב מכירה? תגיד, ויסר השם חסותו מהלב, יש ניסוחים יותר מדויקים.
לא, אני אומר, ואם קרם, זה כמו מוכר וקונה. הוא לא עושה פעולה אקטיבית, מוכר, נגיד, שמוכר לחם, הוא לא הולך וזרוק את הלחם, הוא שם את הלחם במכירה, מי שרוצה שיקח. מה הוא עושה? אדם שיש לו לא לחם, אדם שיש לו חפץ אישי, הוא מביא אותו למכירה.
אתה אומר, יפה, אתה אומר. הערה יפה, הערה יפה. אתה אומר, מחירה שווה ערך הסרת חסות ואחריות. נכון? נכון. אז מה ההבדל בין נותן אותם ביד או מוכר אותם? נכון? אתה שומע? כאילו, אני שואל וחושב תוך כדי, כאילו, אני הולך איתך. אם אני מוכר, זאת אומרת, יש משהו שהוא שלי, ואני עכשיו מוכר. ההבדל תמיד בין מוכר למשהו אחר, זה מוכר שיש תמורה. ונותן זה אין תמורה. אבל אז אני שואל, ריבונו של עולם, איזה תמורה קיבלת על המכירה הזאת? שאלה מעניינת, אני ממש מתרגש מהשאלה, אבל לא יודע. שאלה, לא? שומעים פה? מה התמורה? אני שואל, בואו תחשבו. מה התמורה? ריבונו של עולם מחר. כן, במחירת יוסף. אנחנו יודעים, הייתה תמורה. תמיד שיש מחירה, מחירה זה אומר תמורה, נתינה זה אומר בלי תמורה, העברת רשות, בלי. אני מקבל את מה שאמרת, זה אמירה יפה, אבל אז אתם שומעים. אני חושב ש...
אם כאילו לפי מה שאמרתי, נתינה זה פשוט יותר אקטיבי. נתינה אתה כבר נותן בחירה, אתה מאפשר לקנות.
אבל למה, אבל איפה, אתה אומר נתינה, למה? למה כשאני מסיר חסות לא ייקח את זה מישהו ואני גם מגדיר את זה כנתינה? הרי מוכר, אתה קצת הולך למקום של ההפקר. מה שאתה מתאר זה מסיר חסות, ועכשיו זה הפקר, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אבל זה לא מחירה, מחירה זה משהו שהוא לא פחות מאשר נתינה, והוא מקביל לו בפעולה. נכון?
אולי התמורה זה שהקדוש ברוך הוא ראיך, הוא כעס, אני חושב שהוא מחר, קצת לא יודע אם אפשר להגיד את הדבר.
כאילו, שכחה, וחמת המלך שכחה. זה מה שאתה אומר. אתה אומר, ואיחר, תראו, זה ברור.
יש תכלית לכל המהלך. יש כאן איזו פעולה חינוכית שהקדוש ברוך הוא מחנך את עם ישראל, מחנך את עם ישראל, עם ישראל חתום. בסופו של דבר, המחירה הזאת זה לא טוב, אני מתחרט. זה ברור שתמורה הוא לא מקבל מיבין, כתוב ביד יבין, לא ליד.
אבל, אז לא הבנתי. אז אתה אומר, יש תמורה. מה התמורה?
החינוך שלך.
החינוך של עם ישראל. אתה אומר, אני שומע, אתה אומר, ואם קרם השם, ואם קרם ביד קושן רישתיים, יש פה איזשהו תהליך שריבונו של עולם מוכר אותם, והתמורה, זה לא תמורה בשמיים, זה תמורה, כן, שעובר, אבל אני אומר, המוכר הוא תמיד צריך לקבל. לפי מה שאתה אומר, הם המקבלים, לא המוכר. נכון? אחרי אתה אומר, הם עברו תהליך של חינוך.
אבל פה לא שייך כל כך מול השם עם ישראל, אז כאילו...
אתה אומר, הוא נוכח בעולם שלהם, והתמורה... לא הייתי משתמש בניסוח מחירה פה.
הוא מקבל את הצעקה, אני אומר, צעקו בישראל, אל השם.
הוא מקבל את הצעקה. אתה אומר, הוא מוכר ומקבל פנייה אליו. מוכר איזה מין פעולה, אתה אומר, התמורה זה לא ממי שקנה. התמורה, זה גם לא מדויק לפי מה שאתה אומר. כשאני מוכר, אז מישהו קנה, הקונה זה קושן רישתיים, והוא אמור לשלם לי משהו. כשאני מוכר את מישהו, ואני מקבל תמורה ממי שמכרתי אותו, שהוא עכשיו פונה אליי, התיאור מחירה הוא לא רלוונטי, זה לא התמורה הרלוונטית למחירה, המחירה זה מי שקנה. עכשיו, בואו נשאיר את זה למחשבה, זה עלה עכשיו, אני לא חשבתי על זה, אני חושב שיש פה שאלה רצינית, אם יש לך תשובה אני אשמח, כן.
אני אומר במילים, זה לא כך נראה, לא יודע למי הוא מוכר להיות שמור פה, אבל המחירה לא נראית ליבין, כי אתה צריך להיות כתוב עם קרם השם ליבין מלך קנה, כתוב ביד יבין. תומכו למישהו אחר דרך יבין.
זאת אומרת, יש פה פעולה של מכירה, לא ל, זה לא איזה מין מערכת של מסע ומתן ועומד מוכר ועומד קונה. ואם קרם, והם ניתנו ביד קושן רישתיים, מעין תוספת סמויה שחסרה פה. נכון? זה מה שאתה אומר. טוב, אבל אתם שומעים עדיין שאלה. כאילו, מה האמירה הזאת? טוב, תדעו לכם כלל, יש פה בכל מקום שאתם נתקלים בשאלה כזאת, ואתה אומר, זה לא מובן מאליו, יש פה סוד גדול, מחכה מששת ימי וראשית, ומישהו שיבוא ויבוא אליו, אני מרגיש שאנחנו מחוץ לסוד הזה, אבל ברור לי שהוא קיים פה, וטוב, צריך עוד קצת לחשוב על זה. אבל בואו נחזור אלינו. אז אם כן, התיאור הראשון, אמרנו, מסיר חסות מוסר אותם, ביד מישהו רחוק. כאילו, הוא נוכח פה, מוסר אותם וביד מישהו רחוק. התיאור השני, הוא לא מחזק מישהו רחוק, אגב, קושן רישתיים על פניו נראה חזק, גם בלי, רק החידוש הוא שמוכרים אותו למישהו לחזק, לרשעה הכפולה שנמצאת שם, שמסרנו אותם אליה. אבל לא צריך לחזק אותו, כי על פניו הוא חזק, לא צריך. פה, יש פה משהו שכבר התקרב למגרש הקרוב, וריבונו של עולם מחזק את הצד, מעצים את הכוחות הקרובים פה, וברגע שהוא מעצים אותם, אז קורה משהו, אז קורה פה תהליך, רואים, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, ויאח את ישראל, וירשו את עיר התמרים, ויעבדו בני ישראל את עגלון, מלך מואב, כי התחזק פה כוח, ושימו לב, יש פה משהו שהתקרב למקום שלנו, והוא הופך את השיעבוד לא למשהו אקראי. כשמישהו בא מרחוק, שיעזוב כבר, עזב, או, מצוין. כשמישהו מהשכונה, לא ממש מהשכונה, שכן, כאילו, הוא לא מבפנים, אבל הוא שכן, מזרחי, זה כבר התערבות, כאילו ברגע שהוא מתחזק, פה כל העסק נהיה מבנה אחר, וזה משליך על המקום שלנו במערכת היחסים הטבעית שלנו עם הסובבים אותנו. לא איזה משהו שהוא כאילו קצת יותר התערבות, הייתי אומר. זה תיאור אחד. כן, והתיאור האחרון, שימו לב, איך הלשון פה? פעם שלישית, עוד פעם ואים קרם, ביד יביד מלך כנען. אבל מה ההבדל בין זה לבין הראשון? ואים קרם השם. מה ההבדל בין ואים קרם השם לבין ואים קרם? מה אתם אומרים? אז ואים קרם השם. זאת אומרת, אם ניקח את המחירה הזאת, כאילו, הקדוש ברוך הוא עוזב, אולי אפילו מעבר לעזיבה, כן, אבל הוא נוכח במציאות הזאת. הייתי אומר שיש פה איזה מחירה הרבה יותר מהותית, הרבה יותר כוללת את כל הממדים. כאילו, לפעמים מישהו, נגיד ככה, כמו יחסי הורים וילדים, לפעמים הורי אומר לילד, תלך מהבית. הוא הולך מהבית, טוב, תחזור. איזה מין לבין, תלך, שיש נוכחות עמוקה בכל ההוויה של ההורי, ואומר לו, תלך מהבית. והנוכחות היא לא איזה מין פעולה של נעשית מבחוץ, שחותמו של האבא לא נמצא עליה, אלא חותמו נמצא. הוא נוכח שם, הוא מלווה את הדבר הזה, ואז המחירה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר משמעותית, שבעצם מאבדת את הקשר, את החסות, את ההשראה של הקדוש ברוך הוא בצורה הרבה יותר משמעותית. שומעים את ההבדל? בין פעולה, זה כמו פעולה שמישהו חתום עליה, לפעולה שהוא לא חתום עליה. לא חתום, היא נעשתה, כן חתום, הוא ליווה אותה, הוא נכח בה, והיא הרבה יותר משמעותית. עכשיו מעניין, שימו לב בעצם, כן, ואם קרם ביד יבין, מלך כנען אשר מלך בחצור, בניגוד לתיאור הקודם של עגלון, שכתוב איך הוא משתלט עליהם, פה לא כתוב איך הוא משתלט עליהם. פה יהיה תיאור ארוך מאוד איך מצליחים להיחלץ, לא איך הוא משתלט עלינו. וכשאין תיאור מפורט איך מישהו משתלט עלינו, אלא רק כתוב שזה קרה ויצעקו, מה אני מבין? שזה קרה יותר בקלות, כאילו זה לא חידוש, לא צריך לכתוב לי איך זה קרה, זה קרה, זה פשוט כבר. והדבר הזה בעצם מראה שאנחנו כבר בעמדת חולשה יותר גדולה. ועמדת חולשה גדולה, כבר לא צריך לחזק מישהו כדי שהוא יעשה לנו כל מיני פעולות. אנחנו חלשים מבפנים, וזה קרה באופן אוטומט כבר. אז יש פה תהליך של שקיעה של ישראל, הולך וממש, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם נמצאים במקום עוד יותר רחוק, הייתי אומר, כאשר אמרתי הפעם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכר אתכם ברצינות, אני בפנים, לא באיזה מין משפט שאני לא חתום עליו. ואם תרצו, רק עוד משפט אחד, המחירה היא כבר נכנסה לאן? הביתה. זאת אומרת, בניגוד לפעם הראשונה שהיה איזה משעבד רחוק שעכשיו גחן עלינו מחכים עד יעבור זעם. בפעם השנייה היו בעבר הירדן המזרחי והתעמתנו איתם ובסוף הצלחנו לחסום את הירדן, להרוג את כל מי שהיה פה, אם אני לא טועה, 10,000 איש, ועכשיו שקטה ארץ. בפעם הזאת זה כבר מישהו בתוכנו, זה הכנעני. איפה הכנעני? אמנם המלך שלהם יושב בחרושת הגויים או בחצור, תכף נראה, אבל זה מלך כנען, יש פה איזה כנען במובן הרחב של המילה, ואנחנו גם נראה, זה מפורש בכתוב, כן, שהיו פה מלכים רבים. איפה רואים שהיו מלכים רבים בתוך המלחמה הזאת? הדבר הזה כתוב, כן, רשמתי אותו פה. מה? מה זה אתה שואל? עוד רגע אני אגיע לשם. אני נותן פה איזו תמונה כוללת, ואחרי זה אנחנו נרד לפרטים. איפה ראינו, שנייה אחת, רשמתי לעצמי, איפה רואים שהיו עוד מלכים פה? אתם רואים? יפה, מלכי כנען, נכון? איזה פסוק זה? יוטט? כן. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגידו. מלכי כנען, כאילו, זה משהו רחב ש... קראו לו בשמו, ובפרק ד' מתוארת מלחמה, אבל היא מתוארת באיזשהו היבט צר שלה, ורואים שהרבה אינפורמציה מכל מיני סיבות לא נמצאת שם, אבל בכל אופן, אז אם כן, יש פה איזו מחירה הרבה יותר משמעותית. למה היא יותר משמעותית? כי השכן שלך משעבד אותך, ומישהו ששולט פה בפנים, זה כבר הרבה יותר גרוע מאשר איזשהו כוח. כאילו כשבא כוח מבחוץ, אז הוא גוחן עליי, הוא מפריע לי, אבל אני חי פה את החיים שלי, ואני כרגע צריך להסתדר עם איזה שולט ששולט בי מבחוץ, אבל המרחב הוא אחרי הכל שלי, עם הבעיות והקשיים שיכולים להיות. פה זה משהו שכבר נכנס הביתה, לתוך המערכת יחסים הטבעית שלנו עם, עם מי שנוכח פה, וזה מגיע לאן שמגיע.
אני
לא
דיבר על
שקיעה
שיש פה בעם ישראל שם,
נכון. אז באמת, אז יש פה תהליך. השלב הראשון, הקדוש ברוך הוא מוכר בלי נוכחות שלו על הפעולה, כאילו, טוב, כאילו נותן להם איזה מכה כזאת, אתם הגזמתם, עכשיו יבוא הרשע העולמי, וייתן לכם קצת מקום. זה המקום האחד שלא מגלם חולשה פנימית עדיין שלהם. ובאמת גם ההתחזקות היא מאוד גדולה, חזקה, אם תכף נגיע לשלב הזה, היה כמשיע מיד וקמים, הכל בסדר, גמרנו. בפעם השנייה, באופן כללי, הפעם השנייה היא תמיד בנויה כבר לראשונה, והשלישית בנויה לשנייה, הרי ויוסיפו, יש פה איזו תוספת ביחס לדבר הקודם הרע שלהם במקום שהם נמצאים בו. זאת אומרת, ובפעם השנייה, אז כבר כאילו הייתי אומר, המחירה הראשונה תקפה באיזושהי צורה, חולשת המחירה, חולשת המערכת בינו לבינינו שהייתה מחירה, מצד אחד. מצד שני, עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, טוב, זה כבר לא אקראי, עכשיו אני עושה משהו קרוב יותר אליכם. ואני מחזק כוח, והוא יחליש אתכם. כי ויחזק אותו, והוא עושה פעולות, ודוחק אתכם, ויזעקו בני ישראל השם, והיה כמלא משה, אתם צריכים תשועה, כי מישהו פה נוכח בתוך המשבצת הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא התערב, כאילו, או עשה בתוך המערכת הזאת, איזשהו בלנס של חיזוקם, וחיזוק של מישהו אחר שמחליש אותה. והמקום, אז במקום הזה כבר, כאילו, הייתי אומר, המרחב חזק מהם, אם כי פה הם באמת השתיקו אותו. ובפעם השלישית, זה חוזר אליהם. עכשיו, איך זה חוזר אליהם? כבר, וימכרם השם. מחירה מבפנים. שאלה למה, אז בואו נחשוב אם יש איזה היגיון במבנה הזה בדווקא. אתם שומעים את המשולש הזה, ואתה שומע שזה מדרדר, זה לא כמו המחירה הראשונה, אבל אני חושב לעצמי מה המשמעות דווקא שהפעם השלישית זה חוזר להיות מחירה ולא ויחזק השם את יבין מלך כנען אשר יושב בחצור או כן הלאה. למה זה לא הולך במקום הזה? אני חושב שאחרי הכל לחזק מישהו אחר זה פחות, זה כאילו פגיעה פחות מאשר להחליש אותך. נכון? כאילו, אם מישהו מפקיר אותך, הקדוש ברוך הוא מפקיר את ישראל באיזושהי צורה, זה הרבה יותר כואב מאשר השלב הקודם, שהוא חיזק מישהו אחר. אז יש פה תהליך של הידרדרות, תהליך של ריחוק מהקדוש ברוך הוא. אתה שומע? שהשם אוכר אותנו, זה הכי גרוע, כאילו. אתה שואל, למה אנחנו פה? השם מכר אותנו. נכון? כשאומרים, השם חיזק אותם, אני יכול עדיין להגיד, טוב, הוא חיזק אותם, הוא לא החליש אותי. הוא עדיין קרוב אליי, עדיין אנחנו במערכת יחסים טובה, הוא החליש מישהו אחר, בסדר, לא זכיתי. יש להם זכויות, כל מיני דברים שאני יכול להגיד. אפילו אם זה כעס עליי, זה פחות מאשר המחירה שלו אותנו, ואז אנחנו באים לומר שיש פה תהליך של הידרדרות. כשהמחירה הראשונה, אני כאילו רוצה לומר שהיא אקראית. ואת קושן רישתיים הוא לא מחזק, כי קושן רישתיים, לפי התיאור הזה, הוא חזק. זה איזשהו רשע עולמי שעכשיו אני בא ואומר, הגזמתם? בבקשה, נותן אתכם אליי, מוסר אתכם, אבל מסירה נקודתית שמיד יוצאים ממנה. ופה זו נקודה מאוד חשובה לראות אותה. שהפעם הראשונה, ההישלפות ממנה היא מאוד פשוטה, ויזכו, ויבנו את קושן רישתיים 8 שנים רק, ויזכו בני ישראל אל השם, ויקם השם מושיע לבני ישראל וישם באותו פסוק, ויזכו ויקם מושיע. מי זה מושיע? עוד לא משנה, קודם כל היה מושיע, עכשיו אני אגיד לך מי זה. מאוד מיד עובר לעשייתם בתיקון. בפעם השנייה, ויזכו בני ישראל אל השם, ויקם השם להם מושיע, אמרנו שזה כתוב פה בראשון, מושיע לבני ישראל, פה להם מושיע, לא לבני ישראל, יש פה ירידה בכל מיני ניסוחים, את אהוד בן גירה, רק שנייה אחת, אבל מה זה את אהוד בן גירה? לא שעכשיו הוא מושיע ונגמר. או, אהוד בן גירה מתחיל תהליך ארוך, ורק בסוף הפרק הצלחנו. בפעם הראשונה 8 שנים, בפעם השנייה 18 שנה. בפעם השלישית 20 שנה, רואים ציר הולך ופוחת. ובפעם השנייה, בעגלון, באהוד, אנחנו רואים שהיציאה מהמקום היא קשה, היא לא פשוטה. בפעם שלנו אין כבר, שימו לב, ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזלו, והוא לחז בני ישראל בחוזקה 20 שנה, מה הייתם מצפים שיהיה כתוב פה? ויקם השם להם מושיע. אין ויקם להם מושיע, למה? כי חלשים. ואז נכנסים לתהליך הרבה יותר ארוך. שמה? שיש את דבורה ואישה מנהיגה ואישה נביאה, והאדם שאמור להיות השופט, הוא אומר, אני אין לי כוח, אם תלכי מי והלכתי, ולך ומשכת. ראיתם פעם איך, שמעתם פעם ביטוי לגייס אנשים למלחמה, למשוך. מה זה? מה זה למשוך? למשוך אותה. מה זה למשוך? כאילו איזה ביטוי זה, נכון? מה היא אומרת? לך ומשכתה בהר תבור, ומשכתי אליך אל נחל. טוב, פה זה משכתי אליך בהתאמה, נכון. אבל גם ומשכתי אליך זה גרה אותו, נכון? אז מה? לך, תמשוך אותם. מה זה הדבר הזה? כי ביד אישה ייתן השם את סיסרא, וביד בסוף אישה לא יהודיה, באופן פשוט שעושה את המעשה, ו... אפס קילות תהיה תפארתך, אין פה כבר גיבורים, כמו שהיו בפעמים הקודמות, וזה הולך למסלול הרבה יותר מורכב, ואנחנו נראה את שירת דבורה, ששם היא באה ועומדת לפלגות ראובן גדולים חיקי כלב, למה ישבת בין המשפטיים וכבר צועקת על כל מיני דברים שקשורים לאיזשהו פירוט גדול שיש בעם, ונמצאים כבר במקום אחר, ואנחנו נראה את זה. אז תהליך השקיעה, אני חושב שהוא מובהק, נכון? רואים את התמונה, ואותו שלד, שבנקודת המוצא עושים הרע בעיני השם, ואיחר, וימכרם, ויזכו, ויקם מושיע ויושיעם, הוא בעצם נוכח כאילו בכולם, אבל המרקם הפנימי הוא אחר לגמרי. הוא אחר במובן הזה שבפעם השלישית כבר, אנחנו כבר עמוק בפנים, כמו שאמרתי, השם, וימכרם השם, עם כל המשתמע מזה, ובמקום הזה שוימכרם השם, אז אם תרצו, אז יש פה איזו מציאות של חולשה גדולה. וכשיש חולשה גדולה, אז מי מושיע את העם? זה פרק שבו הגברים חלשים, וכוחן של הנשים הוא זה שמוביל את כל האירועים. נכון? אפשר לראות את זה בעליל. מי שמוביל בסופו של דבר את התהליכים פה זה נשים, זה לא גברים, ואנחנו עוד נגיע לדבר הזה. אבל זה קשור לאיזשהו תהליך שמשהו בשלד ובחוסן, וזה המקום שבו כוחה של אישה הוא דווקא מתגלה בעת הזאת. טוב, זה מבחינת התהליך. מה?
איך
הסיפור
של שמגר בן ענת? הוא השופט השלישי, נכון?
כן, כן. אחריו היה שמגר בן ענת. תראה, ואחריו היה שמגר בן ענת, ויך את פלישתים 600 איש במעמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. שימו לב ששמגר בן ענת לא חולק רשות לעצמו. במובן הזה, ואחריו היה, כאילו, מתארים אותו כמי שהיה אחרי מישהו אחר. כאילו... כן, עוד שנייה אחת. ויחד פלישתים 600 במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. מה זה גם הוא את ישראל? גם הוא הזה על פניו כתפל למי שתואר לפני כן. כאילו לוקחים פה איזה גזרה שהייתי אומר, היא בשולי התקופה, כאילו יש לך את אהוד בן גרה ואת הניצחון של אהוד בן גרה, הוא אומר, תדע לך, בשולי התקופה יש עוד מישהו שפעל במגרש קטן, מקומי, עדיין לא, אין לו ממדים, וזה המגרש הפלישתי, וגם הוא הושיע את ישראל והביא את התוצר שתיארתי אותו לפני כן, שהארץ שקטה 40 שנה, משהו בשולי הדבר הזה. על פניו זה התיאור פה. כאשר בתקופה הזאת הפלישתים עדיין בתחילת הדרך מבחינת השליטה שלהם פה בתקופה הזאת, אנחנו נגיע לתקופה מאוחרת יותר ונראה ש... הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? יגידו לו אנשי יהודה ו... מה?
זה בכל זאת התקרבות מי גם מלך מואב ופלישתים שמחרתו...
נכון. במובן הזה, הערה יפה. אתה אומר, איזה... אם הלכנו מהאויב הרחוק, הלכנו והתקרבנו, אז הפלישתים זה התקרבות, וכנען זה הכנעני שיושב בקרבך עם כל המשתמע של מישהו ממש ממש מבפנים. הערה יפה, אני מסכים. טוב, זה במיקרו. עכשיו אנחנו נלך נתחיל ללמוד. אז בואו נתחיל. מה? נהדר, נהדר, דברים מצוין, ממש הערה מאוד יפה אתה אומר. כאילו אם תמיד עושים חשבון של הישגים, עד היום ההישגים האלה היו עדיין קיימים, תקפים. והנה מאבדים את הדבר הבסיסי הזה שעשינו אותו בספר יהושע, שאנחנו כובשים ואנחנו שולטים פה במרחב, אנחנו מפסיקים לשלוט במרחב, הכנענים פה מוצאים קיצור, הם שולטים פה. הערה מצוינת, יפה מאוד. טוב, בואו נתחיל ללמוד מבפנים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת. מה זה ואהוד מת? תראו, אם היה כתוב וימות אהוד ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, אז הייתי מבין שמה, שכל זמן שאהוד בן גרה חי, אז עובדים את השם, אבל אחרי שהוא מת, אז מפסיקים. בתיאור הזה, הסדר כתוב הפוך, הוא אומר, ויסיפו בני ישראל הרע לעשות בעיני השם, זה מציאות שגם כשאהוד היה בפנים. אלא מה? כל זמן שאהוד מת, יש לזה איזשהו בלם. הוא עדיין בולם את המקום הזה. זה עדיין מוגבל, הדבר הזה. אבל יסיף בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, כאילו הייתי אומר, ושר הדבר שמצמצם אולי ומגביל את הרע בעיני השם, את העוצמות, את גבולות הגזרה שלו באיזושהי מידה מצמצם, וים ואהוד מת, וממילא אנחנו גם עוברים לפסוק הבא, ואם קרב השם ביד דוד מלך כנען. כאילו הייתי אומר, האהוד הזה הוא נוכח פה ועדיין איזשהו מצמצם את הרע, וממילא גם לא מאפשר לעבור לפסוק הבא ואם קרב. אבל כשמת אהוד, טוב, אז עוברים הלאה. אבל לא שהוא עומד כמשהו שהיה משנה לגמרי את התמונה, אבל הוא מצטרף פה לתוך התמונה. ואם קרב השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים. שימו לב, יבין מלך הצור נהרג כאן. כמה שנים אחרי? אנחנו כבר 40 שנה ועוד 80 שנה, לפחות 120 שנה בתוך התקופה של ספר שופטים. אתם מכירים את יבין מלך הצור? מכירים אותו. תסתכלו בפרק י' בספר יהושע, ממלחמת מלכי הצפון, והיא כשמוע יבין מלך הצור, והיא ישלח אל יובב מלך מדון ומלך שומרון, שמרון, אל מלך עכשיו. ובפסוק י' וישוב יהושע בעת ההיא, וילכוד את חצור ואת מלכה, היכה בחרב. כי חצור לפנים מראש כל הממלכות האלה. תראו איזה היסטוריה. איזה היסטוריה חשובה יש למקום הזה. אבל ויקו את כל הנפש אשר בא לפי חרב. החרם לא נותר כל נשמה ואת חצור שרף באש. אז יש לי פעמיים שאלה. שאלה ראשונה מה? כאילו, הרגו את כולם. מה קורה פה? שאלה שנייה, יבין מלך הצור. מה זה, הוא חי עוד פעם? אותו אדם, אותו שם קוראים לשני בני אדם, איך להבין את הדבר הזה? טוב, אבל יש פה שתי שאלות, והתשובה, לפחות ליבין, היא פשוטה. מה שאפשר לראות שיבין מלך הצור, זה לא שם פרטי. זה שם של המלך. זאת אומרת, יש פה שושלת, והשושלת הזאת נקראת יבין, והוא, כן, המקום חצור הוא ראש כל הממלכות. יש פה איזה מקום של כנען. אגב, השם הכולל לכלל התושבים, לכלל שבעת העממים שישבו פה, הוא כנען. הוא אומר שכנען יש לו משקל גדול ומשמעותי, ויש גם את ההבחנות של עם כזה או עם אחר. אבל השם הכולל הוא כנען, וכנען הוא החשוב מכולם, לכן היא גם נקראת ארץ כנען. ושימו לב שהוא מלך כנען. טוב, האמת שפה לא כתוב, אצלנו זה יהיה כתוב מלך כנען, פה זה מלך הצור, אבל היא ראש הממלכות. יש לה איזושהי השפעה על המרחב, היא משמעותית, היא לא איזשהו דבר מקומי, נכון? יפה. עכשיו, אז אם כן, מה שאנחנו אומרים זה דבר פשוט. כאילו, חצור זה עיר ממלכה, ויש בה מלך, והמלך, אמנם הוא מתחלף, אבל ממשיכים לקרוא לו יבין, כפי שפרעו התחלף ולכולם קראו פרעו. ויש מציאות כזאת. אם מישהו מתלבט בדבר הזה, אז אני שולח אותנו לפסוק האחרון של הפרק שלנו, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. מה זה הכריתו את יבין? מה זה, המילה מחריט, להכרית את יבין מלך כנען, זה לא פרסונל, זה לא עד אשר הרגו אותו. זה עמידה מול השושלת הזאת, עד אשר הכריתו את השושלת של יבין מלך כנען, ובעצם נסגרה הפרשה הזאת. ואז שומעים? יפה. תחת הכותרת הזאת, אז יש מי שרוצה לומר שפה הוא כבר לא חצור, שימו לב, הימכרם השם ביד יבין מלך כנען, הוא כבר לא מוגדר יבין מלך חצור, אשר מלך בחצור. מה זה מלך בחצור? יפה. אז יש מי הפרשנים שרוצה להגיד, אשר, כן, אשר מלך פעם בחצור, ועכשיו הוא יושב בחרושת הגויים, אחרי שהוחרבה חצור, ואחרי שעברו מקום, ובעצם הוא עתק חצור למקום אחר, ובעצם כרגע יושבים במקום אחר. טוב, אני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי, הוא סביר, הוא אפילו מתבקש במידה רבה פה מבחינת הפסוקים. אני רק אומר שחצור נמצאת דרומית מערבית לבקעת החולה באזור איילת השחר של היום. מכירים את הקיבוץ שם כשנוסעים, כן, ראש פינה וממשיכים צפונה, אז באיזשהו שלב יש ממש תל חצור, אפשר לראות את המקום. זה המקום. וחרושת הגויים זה מקום אחר. זה במעבר בין עמק ישראל לעמק זבולון. זאת אומרת, זה בכלל בקו של עמק ישראל, חוף הים, עד לירדן, לאזור, פחות יותר בית שען, אם אני לא טועה, מבחינת קו רוחב. זאת אומרת, זה משהו שהוא דרומית לו, ואז בעצם, עכשיו בואו נשים לב ליותר מכך, ואם קרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. מי יושב בחרושת הגויים? אז פשוטו של מקרא יכול לסבול שתי אפשרויות, נכון? מה הן? שר צבא או יבין. עכשיו, אני באופן כללי אומר, אינטואיציה אישית שלי, לא שהיא נכונה תמיד בכל מקום, אבל כנקודת מוצא, תמיד לראות את התמונה הרחבה ולא את התמונה הצרה. יכול להיות שיש מקומות שהמקרא מכוון אותך למקום הצר. אבל אני חושב שרוב רובם של המקומות במקרא, המקרא הוא מערכתי, הוא לא, אחרי 2000 שנים אנחנו כאן ועכשיו בכל נקודה ככה מאוד קוויים. אבל המקרא, יש נושא לפסוק הזה, ואם קרם ביד יבין מלך נען. עכשיו, אשר מלך בחצור, מי מלך בחצור? יבין. ושר צבאו, סיסרא, שר צבאו של יבין. והוא, מה פתאום שנמשיך פתאום, כאילו, כיוון שדיברנו על סיסרא, בוא נמשיך לדבר עליו. למה? כאילו, אני מדבר פה על יבין, אני מתאר לך אותו במקום שהוא מלך כנען, שהוא מלך בחצור, ששר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. כל זה הולך לאחור עליו. עכשיו, זה לא סותר את העובדה שגם שר הצבא שלו יושב בחרושת הגויים, אבל מבחינתנו כרגע יש פה איזו אמירה שהוא עתק חצור ועברה בעצם לאזור אחר, כאשר בפועל היא עושה דבר מאוד משמעותי, היא מנתקת בין הצפון לדרום. מה שעושים פה בעצם זה ישיבה על קו רוחב, כן, שבעצם זה אזור נפתלי, זבולון, יששכר, באזורים הללו, ובעצם יצרנו פה חיץ בין צפון לדרום, מקום שהוא מקום שליטה משמעותי על המרחב, על מה שמתחולל פה. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. כי 900 רכב ברזל לו.
כאילו אם לא היה קורה כלום, הם לא היו צועקים. נכון. כאילו קודם לא היה תיאור את הסיבה, למה הם זעקו, כי ככה עושים המסורת.
כן, כן. אז ההערה הזאת שלך היא באמת מזמינה פה התבוננות. לפני כן ראינו ציר של הידרדרות. עכשיו אני רוצה קצת לסייג אותו. בתיאור הראשון מול קושן רישתיים, הלשוני, ויזעקו בני ישראל אל השם. גם ביחס לעגלון מלך מואב, ויזעקו בני ישראל אל השם. אצלנו, ויצעקו בני ישראל אל השם. מה ההבדל? זעקה זה זעקת הלב, נכון? אדם זועק מדם ליבו. צעקה זה מה? זה פחות. זה לא אותה עוצמה, נכון? אז אני שואל, רגע, אז מה קורה פה? אז התיאור פה הוא קל מכולם. אני עושה וישאל, אם הוא הקל מכולם, אז למה היה כל כך קשה להיחלץ ממנו? למה באחרים היה פשוט ופה קשה? איך אני מבין את זה? אז התשובה היא, שימו לב, בקודמים כתוב שמה, ויעבדו בני ישראל את קושן רישתיים, ויזעקו. גם ביחס לעגלון, ויעבדו בני ישראל את עגלון, ויזעקו. אצלנו אין עבודה. לא מדובר על מישהו שבא ומשעבד אותך עכשיו, מעביד אותך עכשיו בפרה. אלא מה? מדובר פה על מישהו שמה עושה? לחץ. מה זה אומר? מה הכוונה לחץ? לחץ זה משהו אחר, נכון? זה לא מעביד. מה? אז זה בדיוק מה שאני אולי רוצה לומר, שהביטוי הזה הוא מצד אחד יותר קל, מצד שני הוא יותר קשה, הוא משהו אחר. הלחיצה הזאת, אם תרצו, היא מתיישבת עם איזה תיאור מאוד קשה. בימי יעל חדלו ערכות, אי אפשר ללכת בדרכים. הולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות, חדלו פרזון בישראל, חדלו. מה זה? כולם מתבצרים, אי אפשר ללכת בדרכים, שודדים אותך בדרך. אז מה יש פה? יש פה איזו מצוקה מתמשכת כתוצאה מהכנעני שיושב פה ומצר, לוחץ אותנו, אבל לא משעבד. זה מין תהליך זוחל של איבוד חירות, איבוד ריבונות כמעט, איבוד חיים, איבוד... אבל זה משהו ש... בסדר, אפשר להמשיך איתו כאילו. בניגוד למישהו שבא ומעביד אותך ממש, לוקח עובדים ו... אז כשמישהו מעביד אותך, אז פיזית זה יותר קשה. למה? עכשיו אני... מישהו... נמכרנו אני ועמיד. טוב, שם זה להשמיד להבא, לא ניקח את הפסוק הזה, אבל אם מישהו מעביד אותך, אז עכשיו אתה עובד שלו, והוא עושה בך דברים קשים. טוב, אבל זה עדיין, זה משהו נקודתי, זה בהיבט שהוא מעביד אותך. הוא בא מרחוק, אומר, שמע, אתה תיתן לי עבודה עכשיו 100,000 עובדים למשהו. טוב, קשה. ושמים לך 10,000 נתינים בארץ, ואתה עכשיו עובד, עבודה קשה. קשה מאוד, זועק מהעבודה. ויזעקו בני ישראל, גם במצרים הייתה עבודה. פה זה כבר לא עבודה. אז בהיבט הקונקרטי, אז זה קל יותר, כי זה החיים. החיים הם... יותר גמישים במובן, בסדר, אז יהיה קצת יותר קשה, יהיה יותר קשה, אנחנו נסתדר. ואז אין את העבודה, אז מצד אחד זה ויצעקו, והוא לחץ. מצד שני, אנחנו רואים פה תיאור של חיים שמושבתים, ומגיעים למקומות יותר קשים, ואם תרצו, חלק מהעובדה שכבר לא זועקים, אולי גם קשור להסכמה ולהשלמה עם המציאות. ופה המציאות היא כבר נפלה לא במובן הפיזי והטכני שלה. ואם קרם השם, משהו נפל מבפנים באחיזה, בהוויה, בזקיפות קומה, אם תרצו. אמרתי לפני כן שכל הגברים, האנשים פה מפוחדים בתוך איזה מין חולשה, שבסופו של דבר הצד של אישה מוביל את הדור. אין את השלד של האיש שנותן את ה... מימד של הכוח, המקום של הגבורה והכוח הוא לא קיים, והמושג הזה, אם כן צעקה, מצד אחד הוא רך יותר, אבל זה לא בהכרח הופך את המציאות ליותר קלה, ויכול להיות שבמרכבים אחרים, בפרמטרים אחרים, היא הופכת להיות קשה יותר. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור פה, אולי רק נוסיף משפט אחד, ובפעם הבאה נתחיל מדבורה, ניכנס לה... פסוקים הבאים. ההערה האחרונה, שכשמסתכלים על המספרים, לא ברור. ויצעקו בני ישראל אל השם כי 900 רכב ברזל לא. 900 רכב ברזל, זה לא... 900, לדוגמה, מבחינה מספרית, מה שעושה ברק הוא אוסף 10,000 משני שבטים. בפועל היו 6 שבטים. ככה רואים בשירה, שישה שבטים היו שותפים, רק לא מתארים את כולם, אז היו אלפים נוספים, זאת אומרת, שני שבטים נתנו 10,000 איש, 900 רכב ברזל. טוב, אז אפשר להגיד, זה רכב ברזל וזה חיר, איך אתה משווה? ובכל אופן, קשה לו לראות שהחולשה פה לא מתחילה ביחסי כוחות פיזיים, שהם לא חד משמעיים. אתה רואה לפעמים, סתם אני אתן דוגמה, טוב, האמת שתמיד זה ככה, כי יש מספיק לוחמים בעם היושב בציון. אצל שאול, 30,000 רכב, 6,000 פרשים, ועם כחול אשר השפת הים יש לפלישתים, וחרב החנית לא תימצא ביד שאול, כי אם ביד, לא תימצא ביד ישראל, כי אם ביד שאול ויונתן בנו, אז אני שומע פער קשה ביחסי כוחות. שתי חרבות ומעט לוחמים, כולם מתחבים בברות בחווחים, ושם 30,000 רכב, 6,000 פרשים, ועם כחול אשר השפת הים. פה לא מתואר צבא, חוץ מהברזל, ואין פה מסות, אין מספרים. טוב, אבל אנחנו יודעים כולנו שמה שבסופו של דבר מכריע את המערכה זה לא מספרים ולא בהכרח כלי נשק, אלא משהו אחר, והוא זה שחסר פה. ברכת השם אליכם.